שלום רוני ספיר.
שלום שלום.
ברוכה הבאה למי שחדש בערוץ שלנו, אנחנו רוני ונור.
והיום אנחנו נדבר על איך טראומות ילדות משפיעות על אופן הזוגיות שלכם, על איך שהזוגיות שלכם נראית, הצללים שיש לכם, הטריגרים, המשברים, הכל. הכל בעצם נוצר מתקופה מסוימת בילדות שלנו, שבעצם שינתה אותנו, עושה לנו מיתוג רגשי, ובעצם יצרה את המציאות הזוגית שלנו. ואדם שלא מוכן להתמודד או לא יודע על מה שקורה שם, בעצם מקבל המון צללים בחיים שלו והמון צללים בזוגיות שלו, וזה בעייתי מאוד.
העניין הוא שהצללים האלה, האישיות הזאת היא לא אישיות מודעת, בגלל שרוב החיים שלנו נמצאים. כל המערכת פועלת באופן לא מודע דרך התת מודע, זה המערכת הנסתרת מאיתנו, אז יש לנו המון טראומות והמון דברים שאמרו לנו, שקרו לנו, שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, שאנחנו לא יכולים לשבת ולנסות לעשות שחזורי גלגולים ופסיכולוגים ומטפלים, זה נהדר. וזה אחלה לשחרר ולדבר ולנסות לטפל, אבל אם אנחנו משתמשים בכלים לא נכונים, בזמן שאנחנו מנסים לנבור בטראומות עבר, אנחנו לא נצליח להתקדם קדימה, כי אין לנו את הכלים להשתנות באישיות, ולהבין שהטראומה הזו היא לאו דווקא ההגדרה החדשה למה אתה רוצה להיות, כי העבר נגמר וכבר לא קיים, העתיד עוד לא התרחש, וכל מה שקיים זה רק הרגע הזה, שבו אתם מרגישים רע בגלל משהו שהיה פעם. או... או שאתם מרגישים רע ועובדים מתוך מערכת ההפעלה מאוד אוטומטית, רק כי אתם לא יודעים שפעם קרה משהו.
אז מה קורה? בעצם אדם נכנס לאיזושהי מערכת זוגית, ומקבלים כל מיני אירועים, טריגרים, משברים. אנחנו אף פעם לא עוצרים לשאול מה בעצם גורם למשברים האלה לקרות, ואנחנו די מגיבים לסיטואציה. עד שקורה משהו, ואז אנחנו נופלים למשבר קצת יותר גדול. אממה, כל ההתנהגויות שלנו, כל הכפייתיות, כל הרצון לקבל תשומי או להתבודד, לא משנה, אני מתאר כרגע כל מיני תבניות של התנהגות, נוצרות כתוצאה מתהליכים של מיתוג רגשי שעברנו בילדות שלנו בעיקר, אבל לאו דווקא בילדות, זה יכול להיות גם בחיים היותר מתקדמים, בגיל נוער למשל, או אפילו בצבא לצורך העניין, שקרו אירועים שהיה להם איזשהו פיק רגשי מסוים, שבעצם עשו לנו שינוי, כתוצאה מכך השתננו מאוד, ויצרנו מנגנון הסתרה או הדחקה, שבסך הכל מרחיק אותנו ממי שאנחנו בפנים, אבל מצד שני בחוץ אנחנו מנסים לקבל איזשהו פידבק, כי ככה אנחנו חושבים שזה גורם לנו להתנהג בטוח.
זאת אומרת שזה מנגנון ריצוי כזה, שבעצם בא לאינטראקציה עם כל הסביבה, רק כדי שהשכל שלנו, שזה בעצם האגו, שחושב את עצמו לאישות מסוימת, ימשיך להיות מכונת ציפייה ולצפות את הידוע והמוכר מראש, רק כדי לא לטבול במשהו אחר או באישיות אחרת, שלחלוטין מנוגדת למי שהייתם או לטראומה הזו שמנהלת אתכם.
אז מה קורה? אני אתן לכם דוגמה עליי לצורך העניין. לי היו... כל מיני אירועים בילדות, שלא הייתי מודע אליהם, כי אנחנו מדחיקים את מה שקורה, המטרה היא זה גם לא כל היום לכתוב ולנבור על מה שהיה לכם בילדות, ואז כתוצאה מכך היו לנו משברים בזוגיות, כל מיני ריבים כאלו, כל מיני תבניות התנהגות שאני הייתי, פתאום נהיה אימפולסיבי, פתאום יש לי רצון להתבודד, לברוח או לנור, זה לא משנה כל כך, ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב, זיהיתי שאני בתוך תבניות התנהגויות מסוימות שחוזרות על עצמם. זאת אומרת, הייתי רואה את הריב הזה חוזר על עצמו כל פעם. ואז היה רגע מסוים ששמתי לב שאני נמצא באיזושהי תבנית חוזרת. ואז שאלתי את עצמי, מתי זה התחיל? מתי האירוע הזה בעצם התחיל? מה אני מנסה לקבל פה בעצם בסיטואציה? ואני הגעתי למסקנה עם עצמי, שלי יש תבנית מסוימת של ריצוי של הסביבה, בין אם זה עם נור, בין אם זה עם חברים, בין אם זה עם משפחה, כדי לקבל פידבק של אהבה בסופו של דבר ותשומת לב. אוקיי? אז זה יכול להתבטא בזוגיות שלנו במצב של אני עושה הרבה דברים בבית, לצורך העניין, או שאני לוקח את הילדים כדי להרגיש שבעצם נור אוהבת אותי או רואה אותי, או שאני מסדר את הבית, או שאני עם חברים לצורך העניין מארגן מפגשים חברתיים. אבל תמיד היה לי תבנית שבעצם קוטעת את זה ברגע שמה הייתי רואה, שאני לא מקבל את הפידבק הזה בצורה שאני מצפה לה, אוקיי? ואז מה היה קורה לי? הייתי חותך את הכל ויוצר פער, מתרחק, או יותר נכון שורף את הכל.
זאת אומרת שהמילה לשים עליה את הפוקוס כאן זה המילה ציפייה. הייתה לך ציפייה מסוימת, והציפייה היא הרצון למשהו שאולי אתה בכלל לא צריך את המשהו הזה. אולי הכל מושלם כפי שהוא עכשיו, ואולי זה שאתה מצפה שהחיים עכשיו יהיו מושלמים, ושיהיו לך יחסים מושלמים, ושהאישה שלך תעוף עליך ותאהב אותך, או הפוך, היא בכלל לא הדרך הנכונה. אולי אתה צריך להיות ללא אהבה בחיים, כדי ללמוד משהו על הדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש לך ציפייה למשהו, אתה בעצם כופה את המציאות. אתה לא יוצר אותה.
כן, אבל הייתי צריך להבין מאיפה זה התחיל. כי זה שאת אומרת לי עכשיו, אוקיי, לא צריכה להיות לך ציפייה, זה לא עוזר.
לא.
זה לא עוזר, לא עזר לי לפחות. הייתי חייב להבין עם עצמי, ממה אני, איך זה מורכב, ואיך זה בעצם נוצר אצלי, אז הלכתי אחורה.
כן, אבל הציפייה שלך היא ציפייה חיצונית, שהעולם ישתנה, שאני ישתנה, שאתה...
לא, הציפייה הייתה זה שאני אקבל משהו.
בסדר, הציפייה שלך הייתה שאני ישתנה, שהדברים ישתנו כדי שאתה תוכל לקבל לעצמך, נכון?
כן, אבל העניין זה שהפידבק לא יספיק. זאת אומרת, זה שוב ושוב ושוב, ואז אני צריך, מה זה פידבק? זה בעצם מנה רגשית, שהביטוי שלה זה כימיקל בגוף, שהוא מגיע לאיזשהו רף מסוים, ואז הייתי צריך עוד קצת, ועוד ועוד ועוד, וזה לא מספיק באיזשהו מקום, אז הייתי צריך להבין אחורה מאיפה זה מגיע. אני עשיתי את זה תוך כדי מדיטציות, התשובה לא הגיעה בהתחלה, אבל הגעתי ממש לאירועים ספציפיים, ואני אתן לחשוב דוגמה, שבעצם עשו לי שינוי מסוים. והשינוי הממש ממש גדול, שממש עלה לי לאחרונה, זה שאני ראיתי לצורך העניין את אמא שלי, ברוב החיים שלה, בסטרס, סטרס פיננסי, סטרס פיזי, בין אם זה במערכות זוגיות שהיו לה, היינו לבד רוב הזמן, עד כיתה ה' גרנו בכלל בעיר שהמשפחה המורחבת, לא הייתה חלק מאיתנו, כי אנחנו היינו מרוחקים, אנחנו גרנו באקו והם גרו בנתניה, וזה הייתה תחושה של בידוד. עכשיו, מה שקורה לילד בסיטואציה הזו, שברגע שהוא רואה את ההורה שלו בסטרס, שלא קשור אליו, הוא לוקח משהו עליו, הוא לוקח סוג של אשמה עליו, או הוא מפתח לעצמו איזשהו מנגנון שאומר, אני לא בסדר, אז אני צריך לעשות איזושהי פעולה שבעצם סוגרת את העניין הזו של הלא בסדר. אז אני הרגשתי לא בסדר. זאת אומרת שאני אשם בסיטואציה, אני גם הבן הבכור, הרגשתי חוסר אונים, אז האקט שלי היה באמצעות סוג של ריצוי. והריצוי הזה הפך להיות חלק ממני כתוצאה מפרשנות שלי בסך הכל, כן? זה לא קשור לאמא שלי.
אבל יש משהו שתמיד היית רוצה לספק, שזה לספק וייב חיובי, והיית כל הזמן מרצה כדי להיות הילד הטוב, הילד שעוזר, זה שעוזר לאימא, כן. זה שמסדר את הבית לפני שאימא מגיעה הביתה כדי שיהיה לה טוב ועושה כלים.
נכון.
זאת אומרת, יש פה איזשהו מנגנון של ריצוי רק כדי להרגיש במקום בטוח. עכשיו, הציפייה שדיברנו עליה קודם, להגיע לאיזשהו מקום שאתה עוד לא שם, מכניסה בעצם אלמנט של זמן לעניין. כי ציפייה, אתה מצפה, זה אומר שאתה מחכה. אם אתה מחכה, אתה תקוע, כי אתה בלופ.
כן.
עכשיו, אם אתה בציפייה ומחכה, ומחכה ומחכה, אז אלוהים אומר, אלוהים, הבינה אינסופית, אומר, טוב, הוא רוצה לחכות, אני אתן לו עוד קצת לחכות. הוא לא הופך להיות הדבר הזה שהוא מצפה לו. הוא מצפה למשהו שעוד לא קרה, כי הוא לא הדבר הזה. עכשיו, זה נורא קל לבוא ולהגיד, תהיה הדבר, תרגיש אותו, תהיה הדבר. זה לא בדיוק עובד בשיטה הזו. צריכים להתקיים כמה דברים כדי שהדבר הזה יעבוד. ולמען האמת, כדי להתגבר על טראומה, או על מכשולים שיש לנו, שעולים וצפים, כל מיני תבניות של התנהגות, המודעות לתפוס את הרגע של מה שאתה מרגיש עכשיו, היא העבודה האמיתית, כי אפשר לעשות מדיטציות, אפשר להתחבר, אפשר לכתוב יומן, ואני לא מצלצלת, זה מה שאנחנו עושים. אבל אם אתה לא תופס בחיי היומיום ומאמן את המוח שלך, להגיד לו, האם הרגש הזה משרת את הדמות החדשה שלי או לא? האם זה אני האמיתי שלי שרוצה להיות? או האם אני חי את העבר ואת הטראומה? אם לא עושים את ההבחנה הזו, יותר קשה להבין שאתה בתוך לופ, כי אתה בציפייה, מוח אמרנו מכונת ציפייה, הוא רוצה לראות את מה שהיה בעבר. והוא כל הזמן נותן לך סיבה לשכתב את העבר, כי זה מה שהוא יודע, זה הסל כלים שלו.
ככה הוא מרגיש בטוח. עכשיו, היה לי עוד אירוע לאחר מכן, שהייתי יותר גדול, ואז פיתחתי את המנגנון השני שמשלים אותו, שזה מצחיק. אבא שלי התחתן פעם שנייה, ואני לפרקים הייתי בקשר עם אבא שלי, וכשהוא התחתן בפעם השנייה, אני לא, כמובן לא הייתי בחתונה או משהו כזה, אני הגעתי לסיטואציה שהיא כבר הייתה מוגמרת. זאת אומרת, הוא כבר התחתן, ואני באתי לסיטואציה אחרי שלא היינו קצת בקשר. והגעתי, ואני מגיע לסבא וסבתא שלי, שהוא היה בתקופה היגר שם, ואני רואה תמונה של החתונה שלו החדשה. זאת אומרת, הוא עם אישה חדשה. וזה עשה לי רגע מפחיד מאוד. נכנסנו לזה, הגענו לסיטואציה, ואז באיזשהו שלב בערב הוא אומר, טוב, אני הולך לישון עם בת זוגותי החדשה, אתה נשאר פה אצל סבא וסבתא. ואני התחלתי באותו רגע לבכות. הרגשתי חוסר ביטחון. לא ראוי, לא רצוי. ואני אפילו לא זכרתי את הסצנה הזו. ואני מחבק אותו, והוא אומר לי, רוני, אבל יש לי אישה חדשה, והוא מחייך. אני לא זוכר מה קרה מאותו רגע, אני רק יודע שבאותו רגע הבנתי שאם אני מרגיש, ככה אני פירשתי את זה, כן? שאם אני מרגיש לא ראוי, אני מרצה, אבל מצד שני אני לא מקבל את הפידבק, אז אני אומר, fuck you all, אני לא רוצה דחייה, ואני שורף את הכל. זה מה שעשיתי לו גם אחרי זה. בכמה, טיפה זמן אחרי זה. כי הרגשתי פגיעה, אוקיי? אתם מבינים איך זה משפיע? עכשיו זה נכנס לתת מודע.
כי אם אתה לא רוצה אותי, אני לא ארדוף אחריך.
עכשיו זה השתקף לי גם איתך, גם עם חברים, אפילו עם הקהל שלנו. זאת אומרת, אתם לא רוצים? אין בעיה, לא צריך. אוקיי? זה היה, אבל זה היה פידבק שהוא פנימי, שאני לא יודע אפילו שהוא קורה, כי הוא קורה בתת מודע. ואם הוא קורה בתת מודע בצורה כזו, זה חורך אותנו, עד שאנחנו מסכימים סוף סוף להתמודד, ובעצם לשאול, עכשיו אני לא שופט את מה שקרה, כי הייתי ילד, הייתי עם פרספקטיבה כזאת קטנה, מה אני יודע, הייתי בן, לדעתי הייתי בכיתה ד', משהו כזה, כיתה ה', אפילו ג', משהו כזה, הייתי קטן, ילד קטן, יכול בעצם לחוות סיטואציה בפרספקטיבה מאוד צרה, להרגיש אשם, להרגיש דפוק, להרגיש לא אהוב, לא רצוי.
להרגיש שאבא הלך למשפחה אחרת, והוא כבר לא אוהב אותי יותר.
כן. אגב, זה יכול להיות ממצב שבסך הכל הסתכלתם, ראיתם את ההורים במצוקה, קורה לכולם, מצוקה פיננסית, whatever, ואז מה קורה? ילד מרגיש השם באיזשהו מקום, ילד קטן, ילד, ילדה, זה לא משנה. ואז הוא מפתח מנגנון. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, או לנסות להשתחרר מהדבר הזה ולהפוך להיות משהו אחר. אנחנו בסך הכל צריכים לשאול, מתי הפעם הראשונה שהרגשנו את המצב הזה? אחרי שזיהינו? ואז לעשות אינטגרציה עם האירוע הזה, או יותר נכון לבוא ולהסביר
לעצמנו.
לעצמנו, למה פיתחנו את המנגנון הזה. זה משהו שהוא מאוד, מה שנקרא, רגשי, כי רק ברגע שאנחנו מבינים ומשלימים, או יותר נכון, השלמנו עם עצמנו, ואנחנו גם קבלים את המנגנון הזה בלי ללחם בו, כי זה תאום סיים שקיים בתוכנו, אז אנחנו יכולים לשחרר, או יותר נכון לעשות אינטגרציה, בתאום הסיאמי הזה שקיים בתוכנו. ואז יש שחרור מהגוף, וזה כיף. אז אנחנו יכולים להסתכל על בת הזוג, ולומר, וואלה, עכשיו אני מבין כמה דברים על עצמי, אני יכול להבין גם למה, או לשער למה, היא או הוא, לא משנה אם אתם מתמועדים, בעצם חווים חסמים מסוימים. אוקיי? תבינו כמה טראומות ילדות יכולים להשפיע על סיטואציות שמשתקפות לנו בזוגיות, בחיים, בעבודה.
אנשים שואלים את עצמם, אז למה ללכת לפסיכולוג ולדבר על טראומות כאלה? לא יכול לעזור לי, רוני. למה אני לא יכול לשבת על הפסיכולוג? קשה לי לפתח את הדיבור העצמי הזה. אתה נכנסת למאסטר, אתה יכול לפתח את עצמך, לשבת במדיטציה, לשאול את עצמך. למה בעצם... רגע, אני שואלת ואני עונה.
אבל אני לא חושב שבן אדם צריך להיות מוכשר... פשוט צריך לרצות לעשות, לחקור את עצמו טיפה.
אני אסביר לך למה אני שואלת את השאלה הזאת. כי רוב האנשים אין להם את הכלים שהיום אנחנו רכשנו ולמדנו דרך מדיטציה, ואני משערת שזה קשה ביום-יום להתחיל לשלוט על הנרטיב הזה כל יום. והשאלה שאני שואלת היא איך בן אדם יכול לשכוח בעצם את מה שהוא היה ולעבור הלאה, למצבים שבהם הוא רואה את עצמו כאדם אחר, כאישות אחרת. אתה מדבר פה על טראומות, אז אני צריך פסיכולוג לשבת, לבכות, לשחרר, להוציא. אני לא יודע לעשות את כל מה שאתה עושה לבד. אז אני, רגע, אז אני רוצה לענות. אני רוצה לענות ולומר...
אתה צריך מניע.
ששום תשובה אמיתית לא יכולה לבוא ממישהו שהוא חיצוני לכם. הוא כן יכול, למשל בסרט הזה, אנחנו יכולים להוות השראה ולתת לכם כיווני מחשבה כדי לפתח את המחשבה, אבל אני לא אשתול תשובה לאדם ואני אגיד לו, אתה ככה בגלל שהיית קטן, אמא שלך אמרה לך שאסור לצייר עם צבעי ידיים, בגלל זה אתה לא אוהב היום יצירה, כי עשתה לך טראומה, ציירת על הקיר ואז היא צרכה עליך ובגלל זה יש לך טראומה, הנה. זאת אומרת שאני מסרתי בעצם הדיאגנוזה שלי משהו שהוא בכלל אולי לא רלוונטי לבן אדם. אני יכולה לנסות לפתח את הצורה שהוא חושב כדי שהוא בעצמו יגיע לתשובה לבד, אבל לעולם לא למסור לו את זה מבחוץ, כי אין לכם אף אדם, לא רב, לא פסיכולוג, לא מנטור, לא אמא, לא אבא, גם לא ישות או ישות חוצונית וישות מלאכית שבאה אליכם לתת לכם כי היא יותר מפותחת מכם. שם אני הייתי הרבה זמן.
אני חושב שאתה צריך מניע.
ואחד הדברים, לפני המניע, אחד הדברים שאני רוצה שאתם תבינו, זה שזה הכל big illusion, זה הכל הדמיה. כל מה שאתם חווים זה הדמיה שאתם יוצרים כל שבריר שנייה. והתשובה, אם נתקלתם בבעיה שזה אתגר, התשובה לאתגר הזה נמצאת בכם. זה תלוי איזה פרספקטיבה ואיזה משמעות אתם מעניקים למשהו. זה רק המשמעויות, אין כאן באופן גלובלי שום דבר, ואנחנו רק מעניקים רעיונות ומשמעות לטראומות, ואנחנו נותנים לזה משקל, זה מעצב את חיינו, זה גורר אותנו לפעמים לשיעורים של ההורים שלנו, לחיות חיים של ההורים, לחיות חיים של השושלת המשפחתית, וכדי לנתק את השושלת המשפחתית הזו, לפעמים דרושים צעדים שהם מאוד קשים. וזה הוויתור האמיתי. הוויתור האמיתי זה לוותר על האגו, להבין שאין באמת סיפור בשם נור, ואין באמת סיפור בשם רוני, זה רק משחק שאנחנו משחקים כאן בהסעה, זה אותה ישות שמשחקת את אותה, שמשחקת דמות אחרת, רק כדי לחוות את עצמה. אבל אם אני מבינה שאין באמת, שאין באמת נקודת יחס של נור ורוני, אז אני יכולה להסתכל על זה באופן מאוד מאוד ניטרלי, ולהבין שהאגו הזה, שברא אותי בצורה הזו, שהטראומה שימשה אותי להיות בן אדם, אצלי לדוגמה, בן אדם יותר חזק בנושא הדיבור, גמגמתי, לא יכולתי לדבר, היה לי המון עצירות בדיבור, ולא יכולתי להביע את עצמי, היה לי מאוד קשה, בגיל ההתבגרות זה בכלל היה כאילו קטסטרופה, אני חושבת, וברגע שהבנתי שיש משמעות למילים שלי, וכל מה שאני אומרת, והטראומה של לסתום לי את הפה, בראה אותי להיות מי שאני היום, בראה אותי ושיפרה אותי להיות נור, כי בלי היכולת לעצור, לא הייתי, היצר הזה לא היה נובע בי בשביל לפרוץ קדימה, בלי זה שהוא היה סותם לי את הפה. אז הסתימת פיות, החושך הזה, בא הטראומה הזו של חוסר יכולת לדבר, בראה אצלי ישות אחרת שאומרת לטראומה, לא, את לא מגדירה את המהות של מי שאני. אני, החדש שלי, מקדיר את עצמו כל שבריר שנייה מחדש. כל יום יש לנו צ'אנס לקום למציאות אחרת ולהיות משהו אחר. עד כמה שזה נשמע מופרך ועזוי, אבל זו תורת הקוונטים, רבותיי. זו תורת הקוונטים שאמורה לאפשר לכם לחוות חוויה פסיכית ככל שתהיה ולא מציאותית. סתכלו מה קורה עכשיו בעולם ובארץ, זה לא מציאותי, זה מתוך סרטי אימה, והכי כאוטי שיש והכי חשוך, כדי שהאנושות תוכל ללמוד על מה היא עוד יכולה להיות בעולם הזה.
אבל מה המניע של בן אדם בכלל לעשות איזשהו חקר עצמי?
כי הוא סובל.
אוקיי, אבל בן אדם צריך, אז שאלת אותי מקודם, מה אני זה? אין פה איזושהי
נוסחת
קסם. כואב לך? תלמד. לא תרצה, יכאב פשוט עוד יותר. עכשיו, מה זה יכאב? זה פשוט ישתקף בחיים עצמם. ומערכת זוגית לא יכולה להצליח בלי שבן אדם פותר עם עצמו את הפצעים האלו. אין סיכוי. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב. גם זוגות צעירים. גם זוגות מאוד מאוד צעירים, בני 21, 22, זה טרי. אז ככל שאנחנו מתחמקים מהצללים האלו, ואנחנו לא מוכנים לחקור, כי יש לנו טלפון, ויש פורנו, ויש פתרונות קלים, יש סמים, יש טלוויזיה, יש הנאות, יש עבודה, בוא נעבוד הרבה. אגב, תסמונת של הרבה עבודה, מה שנקרא workaholicים, במיוחד גברים, זה תסמונת ריצוי כתוצאה מטראומת ילדות. זאת אומרת, שהם פירשו איזושהי סיטואציה, לרוב זה הסטרס של ההורים, הם הפכו להיות מרצים, והדרך לקבל את הפידבק הרגשי הזה, את הסיפוק, זה על ידי הרבה הרבה עבודה. ואם הם לא עובדים, הם מרגישים עבודים, הם מרגישים לא בסדר, שהם לא ראויים, עם הערך עצמי נמוך. מבינים איך הכל משתקף בחיים? עכשיו, בן אדם מונע בצורה כפייתית, אובססיבית עם הגוף שלו, לעשות דברים מסוימים, להתנהג בצורה מסוימת, בין אם זה ריצוי, בין אם זה עבודה מרובה, בין אם זה אובר סקס, זה לא משנה. זה משתקף לו בזוגיות, ואז הוא מנסה להאשים את הצד השני על זה שהם אשמים. אבל זה רק בסך הכל השתקפות שהוא מקבל בעצמו לגבי פצעים שהוא עדיין לא פתר, ובן אדם לא יכול להתקדם הלאה, אלא אם כן הוא פותר את הצללים האלו, את הפצעים
אבל
האלו.
אבל הדיסוננס הקשה, זה כשאדם מכיר בכאב, ובזה שיש לו פצע, הוא אומר, משהו אצלי לא בסדר.
לא, משהו אצלי, מה פתאום?
לא, כשיש לך כאב, כשיש לך פצע, אתה מכיר בפצע.
אתה אומר, אני דפוק.
אתה אומר, אני דפוק, בדיוק. כשאתה אומר, אני דפוק לעצמך, אתה אומר, משהו אצלי לא בסדר. עכשיו, אם אתה משדר מסר לעולם ואומר, לא, 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 זה לא בסדר, זה לא כמו שאני מתכוון שזה יהיה, זה אומר שאתה מתחמק, אתה מתחמק מהכאב, אתה לא מוכן להיות בו, כי אתה לא בוטח שהכאב...
כי זה לא נעים.
כי זה לא נעים, כי אתה לא בוטח שהכאב הזה, הטראומה והקושי, אמורים להביא אותך למקום יותר טוב, וכנראה שעכשיו אתה נמצא במקום המושלם והמדויק לך ביותר. זאת אומרת, שאתה מפסיק להתנגד, אם אתה אומר, גם אם אני לא מרגיש... בכל שנייה, בכל שבריר שנייה בחיי גן עדן, עדיין אני יודע שהגיהנום או הגלימפסים של הגיהנום הם הדבר הכי מושלם בשבילי. עכשיו, זו שלמות מאוד גדולה, זה להשלים עם חושך שאני לא יודעת עד כמה אנשים יכולים להשלים עם חושך, כי זה נוגד לכל התפיסה של הכרת הטוב ולהשיג את הטוב ואור ואהבה, זה להתנגד לאספקטים של חושך שאמורים לברוא אותך. חזק יותר, משופר יותר, טוב יותר ומודע יותר.
אז הרבה זוגות שמגיעים אלינו לתהליך, אומרים, לא יודע למה נתנהג בצורה כזו, אוקיי? כמה שיותר כואב, אנחנו נעשה שינוי, אנחנו נרצה לדעת מה קורה שם.
עכשיו, כמה שאתה יותר בחושך.
כן, עכשיו, מה זה לעשות שינוי? זה לא, עכשיו, אוקיי, אני אלכוהוליסט, אני מפסיק להיות אלכוהוליסט, אני אישה שהיא מרצה, אני אפסיק להיות מרצה. זה לא עובד בצורה כזו, אנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו, מתי זה קרה, איך זה קרה, למה, מה בעצם אני מפיק מזה, ומה אני יכול בעצם ללמוד מהסיטואציה, כי זה לימוד בסופו של דבר, כן? אנחנו לומדים מזה.
ואם אנחנו רוצים לדייק את עצמנו ברמת הלהבין, אז לשאול מה זה בא למלא אצלי. מה החלל הגדול שיש בי, ומה האקט הספציפי, מה הוא משלים אצלי עכשיו, מה הוא בא למלא אצלי. ואם אני יודעת מה זה בא למלא אצלי, אני מודעת לזה, ואז עם הזמן אני יכולה בעזרת המוח שלי והפן המנטלי והרגשי לשחזר רגש של מילוי ללא צורך מקבלה שהיא חיצונית. זאת אומרת, יש משהו בפנים שהוא מאוד מאוד חזק ולא זקוק לאנרגיה חיצונית של יותר אכילה רגשית, יותר מפגשים חברתיים, יותר סדרות, יותר דברים שמסיתים את ה...
הקטע הוא שהשחות דעת גורמות לבן אדם באמת להיות מאולחש. אז נניח היה אצלי גבר שהייתה לו אובססיה לסקס, והוא היה משתכר כל כמה חודשים, הוא היה פתאום מאבד את עצמו תוך כדי שחרות. עכשיו, מה הוא אמר לי? אני רוצה להפסיק להיות כזה. באמת? מה אתה אומר? שיהיה בהצלחה עם זה. זה כמו להפסיק לאכול אכילה רגשית. זה לא עובד בצורה כזו, כי אנחנו מדחיקים משהו. זה צל שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתו. אז מה אנחנו עושים? מה הוא עשה? הוא בעצם קם בבוקר, משחק עם הטלפון, קצת פורנו, קצת עבודה, או אובר עבודה, וקצת טלוויזיה, ועוד חברים, ועוד זה, ועוד... אנחנו בורחים ממשהו, על ידי כך שאנחנו מתחמקים.
מתנגדים לו.
ומתנגדים לו, כן. אנחנו מתחמקים בעצם באמצעות הסחות הדעת, אבל העניין הוא שלאורך זמן, זה פשוט לא עובד. מניסיון. מה לעשות? ככל שיכאב לנו, אנחנו נסתכל פנימה סוף סוף.
ואיזו תחושה טובה יש להתמודד מול משהו מפחיד, או מול משהו שהוא מאתגר, כן. ואז להתמודד, ואז אתה אומר, וואו, איך אני שמח שעשיתי את זה, יו, אני ממש שמחה שעכשיו עשיתי את זה, זה היה לי קשה, אבל עשיתי, ואז המוח מתגמל את עצמו ואומר, אתה רואה שאתה יכול, אתה ראוי, אתה טוב, אתה שווה, מקבל נקודות, והערך העצמי והאגו מספר לעצמו סיפור חזק יותר, ומתחזק בעקבות הדבר הזה, כי זה רק מידת הרעיון שאתה לוקח.
אז פשוט שאלו את עצמכם, איזה טריגרים יש לי במציאות, בזוגיות? מה בעצם אני מנסה לקבל באקט הזה, בטריגר? יכול להיות שאני מסכן, יכול להיות שאני אובססיבי למשהו, יכול להיות שאני מנסה בכוח, לא משנה. ואז תשאלו את עצמכם, מתי פעם ראשונה שזה קרה לי? תחזרו אחורה. מדיטציה מאוד עוזרת, באימון המוח, כתיבת יומן, מטה-קוגניציה, דיברנו על זה מיליון פעם בערוץ, וזה צפייה במחשבות. לפענח קצת קשרים רגשיים שיש לכם עם אנשים במציאות.
אם אתם רוצים עזרה, אתם לחלוטין יכולים לקבוע איתנו גם פגישות אישיות, אנחנו גם עושים את זה.
ואז אתם חוזרים אחורה.
נעזור לכם לשקף.
בדיוק, ואז אתם חוזרים אחורה טיפה, נכנסים לסיטואציה, אם אתה התמודה שלכם בעצם מרגיש שאתם מוכנים להתמודד איתה, ואז אתם פשוט שואלים את השאלה, מה אני לומד מהסיטואציה? מה המשחק שלי פה? מה אני יכול להפיק מזה? מה הצל הזה בא ללמד אותי? וזהו, מכאן ואילך, יכול להיות שזה גם לא ייפטר באותו רגע. יכול להיות שצריך להחזיר עוד פעם לאירוע הזה, כי התחמקנו ממנו כל כך הרבה שנים. ואז לאט לאט יש אינטגרציה. זהו, זה המשחק. ושוב 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 ושוב.
וברגע שמפסיקים, זאת אומרת, ברגע שנוברים בשאלת שאלות, מקבלים תשובה, וברגע שיש תשובה, אז המשחק כבר, מה שנקרא, הסתיים. הסיטואציות שמקרינות או מקפיצות את הטראומה, כבר לא יגיעו לכדי הוויה, הם כבר לא יהיו בחיים שלכם, כי הם סיימו את התפקיד, הם סיימו, הבנתם אותם, אז הם כבר לא יצוצו, ואז יש שינוי באישיות.
אז אם אהבתם, press the like.
Yes,
and subscribe. ותרשמו להרוץ. זהו.
ואם יש לכם משהו לשאול, אז אנחנו פה בשבילכם.
יאללה חברים.
ביי אהובים.
שיהיה יום טוב.
להתראות.